קודם תמצית הפרקים הקודמים, אנחנו עוסקים בסובלנות ופלורליזם וכדומה. בפעם הקודמת דיברנו קצת על הגמרא בעירובין. הגמרא שם מביאה את המחלוקת בין בית שמאי לבית תיאור על המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שהם נחלקו 3 שנים ומחצה נדמה לי, ולא הצליחו להגיע להכרעה. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. ואמרתי ש... קודם כל הסברתי שהמחלוקת עסקה שם בדרכי ההכרעה, כמו שתוספות אומר בעירובין, שבית שמאי, כולם הסכימו שהולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. אלא שהשאלה הייתה איזה רוב. בית שמאי היו בחד עדי צפי, ולכן הם חשבו שם חוכמה. ובית הלל, שהיו פחות מחודדים, חשבו שהולכים אחרי רוב האנשים. זאת אומרת, הם סופרים אנשים, או סופרים חוכמה, כן, סופרים ראשים, או סופרים רגליים. והכרעה מהסוג, מחלוקת מהסוג הזה, אי אפשר להכריע בכלים של הצבעה. ולכן אנחנו לא מוטרדים בגמרא הזאת מהעיקרון שלא בשמיים היא, ושלא בשמיים היא תמיד אומר, אל תפנה למקורות טרנסצנדנטיים, שאתה יכול לעשות הצבעה, תכריע את זה בכללי ההכרעה הרגילים. אבל מחלוקות שאי אפשר להכריע בצורות של הכרעה רגילה, אז אין מה לעשות אלא להיזקק לבת קול. אמרתי שתוספות מביא שם 3 תירוצים אחרים, אבל נדמה לי, ואני יודעתי, זה תירוץ יותר סביר. בכל אופן, אז איך לפרש עכשיו את האמירה שלו? יש בה שני מרכיבים. כן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שניהם צודקים. והלכה כבית הלל, זה סותר אחד את השני, זאת אומרת, השאלה איך לפרש את זה, אז בית הלל צודקים, שניהם צודקים. אז אמרתי שאפשר לקרוא את זה בשתי צורות, צורה אחת זו צורה פלורליסטית, ואז זה אומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים מהן, הכוונה ששני הצדדים צודקים, זה פלורליזם הלכתי, יש ריבוי אמיתות בהלכה, ואז צריך להבין אז מה פירוש הלכה כבית הלל. אם כולם צודקים, אז למה הלכה כבית הלל? אמרתי שכנראה הלכה כבית הלל זאת הכרעה טכנית. לא בגלל שבית הלל צודקים, אלא כי צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה. ולפי זה ההמשך של הגמרא, שהוא מסביר את דברי הבת קול, והוא אומר, ומפני מה זכו שנקבעה הלכה כמותם, שנוחי נפש והענבים היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז צריך להבין את זה כאיזשהו פרס על התנהגות טובה או אמירה חינוכית, אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל כדי לחנך את הציבור להתייחס יפה לבני פלוגתא. הקריאה השנייה של דברי בת הקול זאת קריאה מוניסטית. מוניזם זה תפיסה שיש אמת אחת ולא ריבוי אמיתות.
רגע, אבל אמרת גם אמרת, אמרת שיכול להיות שבגלל שבית הלל חשבו קודם כל בית שמאי, יכול להיות שהם אומרים חשבו
אמיתה. זה עוד מה שעכשיו אני אומר, זה הקריאה המוניסטית. הקריאה המוניסטית אומרת שבעצם הלכה כבית הלל יש האמת איתם. זה לא עניין טכני, יש אמת הלכתית אחת, לכן אני קורא לזה מוניזם. יש אמת הלכתית אחת, לא פלורליזם. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן? את זה עוד לא הסברתי. לפי הקריאה המוניסטית, איך להסביר את אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן? מה שכן הסברתי, זה מה שהגמרא אומרת בהמשך, אז איך להסביר את הנימוק של הגמרא בקריאה המוניסטית. למה זכו בית הלל שנקבעה לך כמותם? כי ענבים ונוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. זה נראה כמו פרס על התנהגות טובה. אז זה רב קארו בכללי הגמרא, הזכרתי את זה, שהוא אומר שבעצם זאת מתודה להגיע להכרעה טובה יותר. זה לא פרס על התנהגות טובה, אם אתה שוקל ברצינות את העמדה של מי שמתנגד לך, ורק אחר כך אתה מגבש עמדה משלך, אתה פשוט מתקרב יותר לאמת. זאת אומרת, זו טכניקה לפסוק טוב יותר, זה לא רק מנימוסים והליכות. אני לא חושב, אני חושב שזה משמעותה של ההכרעה, נדמה לי, לא צריך לבדוק, אם יש לך איזה מקור, אני לא יודע.
כן,
דבר
כזה
נכון, בגלל הערי אפשר לתקרת, חייב שמיר עצמו, נכון, חייב נכון. נו, כן, אז אומר שאי אפשר
לנהוג כבית שמיים.
לא בגלל שאסור לבית שמיים, בגלל שזה כן תעשו. לא, 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 לא. ראוי היית לחוב בנפשך מפני שעברת על דברי בית שמיים, רבי יוחנן בן החורנית, נכנסו חכמים אצלו והוא ישב בשולחנו מחוץ לבית, אז היא איתה, איתה קרה ואיתה. טוב, בכל אופן, אז שתי צורות הקריאה האלה בעצם מסבירות שתיהן גם שני החלקים של דברי בת הקול, הבת קול, אלו ואלו והלכה כבית הלל, וגם את הנימוק שהם נוחי נפש שלו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, נשאר לנו עדיין להסביר את אלו ואלו בקריאה המוניסטית. זאת אומרת, אם האמת היא בית הלל, אז באיזה מובן דברי שניהם זה דברי אלוהים חיים. אבל לפני כן אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות שלא עמדתי עליהן בפעם הקודמת. נקודה ראשונה, הזכרתי שהמחלוקת האם סופרים ראשים או סופרים רגליים ממשיכה מאוחר יותר. החינוך מביא שהרמב"ן ורבי גאון נחלקו בעניין הזה, גם בבית דין של שלושה, הרי בבית דין של שלושה בדיני ממונות, אז צריך אחד שהוא גמיר וסביר, תמיד חכם, ועוד שניים שהם סבירי, זאת אומרת שמסבירים להם הם מבינים. אז עכשיו שלושתם נחלקים בדין, ושני הסבירי חושבים בכיוון אחד, והגמיר וסביר חושב בכיוון אחר. אז יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבי גאון בשאלה, כמו מי הולכים? ושוב פעם זה בעצם אותה מחלוקת. האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? כן, כן. עכשיו, אם ההכרעה במסכת עירובין הייתה שסופרים רגליים, הלכה כבית הלל, אז איך רבי גאון מרשה לעצמו הרבה זמן אחר כך להגיד בכל זאת שסופרים ראשים? אז כאן זה נקודה מאוד מעניינת, אולי אני לא זוכר, אולי מישהו העיר את זה בפעם הקודמת, כי בעצם, הסברתי קודם את דברי הבת קול ואת ההנמקה של הגמרא, ההכרעה לא הייתה שסופרים רגליים. ההכרעה הייתה שאנחנו רוצים את האמת. הרוב הוא קריטריון להגיע לאמת. אלא מאי? אנחנו בודקים עכשיו מי מבין בית הלל או בית שמאי מגיע יותר קרוב לאמת. עכשיו, כיוון שהם נוקטים במתודולוגיה נכונה, הם שוקלים היטב את דברי המתנגדים של בית הלל, את דברי המתנגדים שלהם לפני שהם מגבשים עמדה, הם מגיעים יותר קרוב לאמת, לכן הלכה כמותם. לא בגלל שסופרים רגליים.
אם יש רוב שלא עושה
ככה, לא עושה. אז לא, לפחות כך סובר רבי גאון. הרמב"ן אומר לא, זה לא מעכב, סופרים בכל מקרה רגליים. אבל אני רק אומר, רבי גאון לא קשה ממסקנת הגמרא שם, כי רבי גאון אומר, הגמרא שם לא אמרה שסופרים רגליים. היא להפך, אם כבר, אז היא אמרה בדיוק הפוך. היא אמרה שבית הלל, למרות שהיו להם יותר רגליים, זה לא עוזר. רק בגלל שהייתה להם מתודולוגיה נכונה יותר, לכן נפסקה הלכה. אז זה בעצם אומר שבשורה התחתונה, בניגוד למה שאולי אפשר היה לחשוב, זה לא נכון שהשורה התחתונה היא שסופרים רגליים. זאת אומרת שהרוב קובע, כן? קצת נשמע בעייתי. כן. לא נכון לומר שלמסקנה תמיד הרוב קובע. זאת אומרת, יש לפעמים, כן, זה לא תהיה אחרי רבים, כן? לא תהיה אחרי רבים לרעות, מה שאומר שם הפסוק הוא בדיוק אומר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, אם הרוב לא צודק, אל תלך אחרי הרוב. הרוב לא קובע. זאת אומרת, אם האמת היא פה, אתה הולך עם האמת.
זה לא
פשט. מה?
זה לא פשט.
למה לא?
הפשט הוא שבדיון למה
מה דורשת שצריך רוב של שניים כדי לגזור דין מוות? זאת אומרת, לא מספיק 12 נגד 11. זאת דרשה.
אבל זה פשט הגמרא לומדת.
אין בעיה, אבל פשט הפסוק לא זה. דרשה, דרש זה בסדר, דרש זה חוקי. אני רק אומר שזה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק, רש"י אומר שמה פשט הפסוק. מה? לא, הנקודה היא שהם חייבים לשבת שלושה. לא משנה, צריך לשמוע עוד שניים שידונו איתו. אבל זה גם נקודה. נכון, נכון. כי הנקודה היא שבאמת דיברנו על זה, אני חושב, בהליכה אחר הרוב, הזכרתי גם את זה. שרב חיים הרי אומר, איך אנחנו יודעים שעדין ביטול ברוב מתוך הפסוק של אחרי רבים להטות? לא הזכרתי את זה? איך אנחנו יודעים שיש ביטול ברוב מתוך אחרי רבים להטות? אז רב חיים אומר, בגלל שהתורה הרי רוצה שלושה דיינים. ואם אתה פוסק כמו שניים נגד אחד, אז לא פסקת על פי שלושה דיינים, חסר דיינים. על כורחך שהדעת היחיד מתבטלת לדעת הרוב, יש לו שלוש דעות. זה לא סביר הדבר הזה, יש גם ראיות נגד זה. ולמה לא? איפה הוא טועה? הוא טועה בזה שהתורה כשהיא רוצה שלושה, היא לא רוצה שלושה שמהם יצא הפסק. היא רוצה שלושה שישבו לדון. אז זה בדיוק התשובה גם לשאלה שלך. זאת אומרת, השניים האלה צריכים לשבת כדי לאתגר את החכם ולהקשות עליו ולנסות לעזור לו ללבן את זה. אבל רבי גאון אומר בסדר, אבל בשורה התחתונה, אחרי שעשינו את כל זה, אם זה מה שהוא אומר, אז הוא קובע.
אני לא יודע אם זה רק מתחבר, אבל יש חדים שמתחילים בקטן. אז גם בשלושה... כל שומע קודם ודעות...
כן, ברור, זה דבר פשוט. זה תנאי בשביל המסע ומתן, לא דווקא בשביל הפסח בסוף. גם בתוספות זה לא מה שכתוב, בתוספות בבא קמא הזכרתי את זה.
אבל אתה בעצם בשלושה, אתה לומד בדרך כלל ארוך, אז איך רב היגיון יכול להגיד שבשלושה אתה לא נראה?
לא, כי תלוי מה ההבדל. יש הבדל בין שני סבירי לבין גמיר וסביר. שם הוא אומר תלך אחרי הגמיר וסביר. במקום שבו יש הבדלים כאלה או אחרים ברמה הלימודית, שזה לפעמים אפילו קשה למדוד וכו', אתה הולך אחרי ארוך. לכן אני אומר, שם גם אם יש הבדל, אבל יש גדול וקטן. יש גדול וקטן שם, הרי עובדה שפתחים בקטן. אבל ההבדלים הם כבר הבדלים בין אנשים שסמוכים ורשאים לדון וכו', זה כבר הבדלים ששם כבר אין את ההכרעה הברורה הזאת. זאת הערה ראשונה. זאת אומרת שצריך להבין שלמסקנת הסוגיה לא בהכרח נכון שמסקנת הסוגיה היא שהולכים אחרי הרוב. מסקנת הסוגיה היא שהולכים אחרי האמת. והשאלה היא, איך מתקרבים הכי טוב לאמת? עכשיו, בהיעדר קריטריון אחר, כל אחד כמובן חושב שהאמת היא איתו. אז הולכים אחרי הרוב, שים הצבעה. כי זה מה ש... המתודה, אני מדבר לפי הקריאה המוניסטית. המתודה של בית הלל היא זו שגרמה לכך שהלכה כמותם, כי הם מתקרבים יותר לאמת. מה יש פה ללבין? לא, אתה יכול לא להסכים, אין בעיה, אבל מה הבעיה להבין את זה? זה מה שהמסך תר אומר, הוא אומר שבית הלל זכו שתיקבע הלכה כמותם בגלל שהם יותר קרובים לאמת. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מחפשים את האמת. בדרך כלל אנחנו מבינים שההליכה אחר הרוב מטרתה להשיג שלום. כאילו שלטון הרוב, מה פתאום שהמיעוט ישלוט על הרוב, אבל כאן אתה אומר לא, אפילו אם הולכים אחרי הרוב, אפילו אם זה, לא, אם זה רוב של ראשים, כן, שבית שמאי ורבי גאון, כן, הרוב האליטיסטי, אז שמה ברור שהמטרה היא האמת ולא, ולא השלום, נכון? כי מבחינת השלום אין את זה מחכמים וטיפשים. זאת אומרת, אם אתה מחפש את האמת, אני מבין את הטענה שצריך להיות משקל סגולי גבוה יותר לדעתו של חכם, אשר לדעתו של מי שפחות חכם. אבל אם אתה מחפש את השלום, אז לכאורה סופרים רגליים. אבל אני אומר שאם, אפילו לפי בית הלל שסופרים רגליים, רבי יוסף קארו טוען שהמטרה היא האמת ולא השלום. זאת אומרת שזה החידוש הגדול, אוקיי? ועכשיו על זה אני רוצה עוד להעיר הערה. כי אז באמת יוצא שיש שתי מטרות להליכה אחר הרוב. זה רק יערה בסוגריים, אחרי זה אני אמשיך בענייננו. יש שתי מטרות אפשריות להליכה אחר הרוב. אפשר לתפוס את זה כמכשיר ליצירת שלום, או שקט חברתי, הרוב קובע, אז זה הצבעה, והרוב מחליט. ברור שאם מתחיל להתכתש מי יותר חכם לא נגיע רחוק, זאת אומרת, לא, זאת לא דרך טובה להשיג שלום, אוקיי? אם רוצים לעשות אופציה שקט ושתהיה שורה תחתונה, צריך לספור רגליים.
זה מה שהשמאל אומר, שכחלים
יצרו, יהיה
שלום.
כן, אוקיי. כן, פה אתה רואה שזה טעות נכון. זה או שאתה הולך אחרי החכמים ואז יהיה אמת, לא שלום. או שאתה הולך אחרי הטיפים ואז יהיה שלום. אבל להגיד שאתה הולך אחרי החכמים ויהיה שלום, זה לא מוסכם על אף אחד. אוקיי, בכל אופן, אז אנחנו רואים פה שיש שתי מטרות להליכה אחר הרוב. מטרה אחת זה השגת שקט או שלום או סדר בחברה, התנהלות סבירה של החברה. והמטרה השנייה לראות בה רוב אמצעי להשגת את האמת. ככה חינוך כותב, מה שהולכים אחרי רבים להטות בעידין, החינוך אומר כיוון שרוב הסיכויים זה שהאמת היא איתם. אוקיי? אז לכן זה בעצם, הרוב הוא מכשיר להשגת אמת, לא להשגת שלום. עכשיו גם על זה יש כל מיני דיונים משעשיים, אולי נעשה את זה פעם, אבל כאן אני רוצה רק להעיר עוד הערה נוספת, מה קורה ברוב דמוקרטי. האם המטרה היא האמת או השלום? אז זה מחזיר אותנו לשאלה אם הולכים אחרי רוב הראשים או רוב הרגליים, אבל אני חושב שפה זה לא זה ולא זה, ולכן זה בכלל טעות. איפה מתחילה השאלה? השאלה מתחילה אצל אפלטון. אפלטון הרי שאל למה לא יש שלטון פילוסופי, נכון? בעצם מה הוא אמר? שבהצבעה הדמוקרטית אמור להיות שקלול לפי אינטליגנציה. אז אם ניקח הצעה פחות קיצונית מזו של אפלטון ושנשמעת נורא הגיונית, אז היא בעצם אומרת, בוא נמשקל את הקול של כל אחד עם האינטליגנציה שלו. כל אחד יש לו זכות הצבעה. אבל מי שיותר חכם, המשקל של הקול שלו יהיה גבוה יותר. אז נמשקל, כל אחד יהיה זכות, אבל יש שקלול, זה יביא אותנו לתוצאות טובות יותר. כי זאת גרסה מרוככת של ההצעה של אפלטון לשלטון הפילוסופים. אז יש כל מיני תשובות למה לא לעשות את זה, למה לא נכון לעשות את זה.
יש גוף אחד שזה לפי הצעות, הסנאט זה 2 לפי מדינה.
אין משקל לגודל של המדינה, אבל זה לא הולך לפי האינטליגנציה. כן, אני מבין, אבל זה לא הולך לפי... לא. כן.
הנציגים יכולים להחליט מה הם עושים.
אה, אוקיי. אבל זה עדיין, אז זה מודל אחר. כן, אבל גם הנציגים לא אמורים להיות בהכרח עם חכמים גדולים. אני לא בטוח שהאלטרנטיבה פה היא אלטרנטיבה של ללכת אחרי החוכמה, אלא זה לא הליכה פשוטה אחר הרוב. מכל מיני סיבות. יש שם גם, יש מדינות שהאלקטורים הולכים לכולם לדעת הרוב. זה לא מתחלה, רוב המדינות זה ככה נדמה לי. שהאלקטורים כולם הולכים לכיוון של הרוב, לא מתחלקים לפי הפרופורציה של המצביעים. כן, זאת אומרת, אז גם שם יש, אבל זה שיטות שונות למדוד רוב, זה לא רוב חוכמה נגד רוב מניין.
שם זה היה פרופורציה, זה היה...
כן, השיקול, אוקיי. יכול להיות, אני לא מכיר. אבל איך זה מאזן, איפה החוכמה נכנסת פה?
אבל אני לא יודע,
אני לא מכיר את השיטה הזאת, צריך לבדוק. יכול להיות, אני לא יודע. אה, אוקיי, בסדר.
האם החוכמה לא מתבטאת בדיונים שלפני ההצבעה? שם המשועה שקלול של החוכמה. עלו באספה של אנשים שדנים באמת.
כמו בכנסת.
החכם, בכאורה, אם אין האינטרסים מאוד חזקים, ישכנע. מי שיודע יותר ישכנע את מי שיודע פחות.
אוקיי.
אז במובן מסוים...
נו, אם הוא לא שכנע אותו?
אם כולם מחפשים את
האמת... הנה, בדיעי זה בית שמאי, כולם חיפשו את האמת. בית שמאי היו יותר מבריקים, אבל בכל זאת נשארו ביניהם מחלוקות. אז בית הלל לא השתכנעו. אז עכשיו איך ללכת, אחרי מה? אחרי בית הלל או אחרי בית שמאי?
אתה צודק, אני לא מבין הנקודה הזאת. שאלת לגבי הדמוקרטיה. אני אומר, בדמוקרטיה, אם יש דיון לפני הצבעה, אז כן יש משקל שקולי לחכמים. כי בדיון הם משכנעים.
לא, אני מבין, אבל זה נכון גם בית הלל ובית שמאי. גם שם, אם בשמאי היו יותר חכמים, היה דיון לפני ההצבעה, נכון? אז בית הלל היו אמורים להשתכנע. כי בשמאי היו יותר משהו... אוקיי, אבל לא חשוב, תמיד יכול להשתפע לא מספיק. אני אומר, בסופו של דבר השאלה היא בהצבעה. אחרי שלא השתכנענו, עדיין, האם יש לך קול שווה?
יכול להיות קול שווה, אחרי דיון זה
משכנע. בסדר, אבל אם גם אחרי הדיון אתה לא השתכנעת, כי אתה לא הבנת אותי, כי אתה לא מספיק חכם. נגיד, סתם, אני איתן. ואז לכן גם בהצבעה אני לא רוצה לתת לך את המשקל השווה לאצבע שלי. בסדר, הדיון הוא על ההצבעה.
אם דרך שלישי שלא שלום ולא אמת, אז סוף סוף אתה צריך לתת לנו דרך להכריע.
אז זה השלום, זה השלום. שלום הכוונה לקבל החלטה משותפת עם מינימום מרמור. זה בעצם המשמעות של שלום. זאת אומרת, כדי ש... כוונה הסדרת החברה, שלום אולי זה ביטוי מצומצם מדי. הסדרת החברה, זאת אומרת, להגיע להסדר סביר עם מינימום התמרמרות. זה הכוונה, זה מה שקראתי שלום. אבל אז פה עולה שאלת שלטון הפילוסופי. והתשובות לשאלת שלטון הפילוסופי משקפות לדעתי אי הבנה. יש אוסף של תשובות, תקראו, תסתכלו, אז תקראו מה אוסף התשובות. אוסף התשובות זה או שאנחנו לא סומכים על החכמים שלא יאהבו את האינטרסים האישיים שלהם, זאת אומרת שהם יפעלו לטובת הכלל, ולכן לתת למיעוט יכולת לשלוט ברוב, זה מסוכן, כמו מונרכיה בעצם, ומונרכיה בזעיר אנפין, אוקיי? אנחנו מפחדים שהם לא יתנהגו, אבל באופן עקרוני בעצם יש פה, את מקבלים את העיקרון של אפלטון, רק מפחדים. זאת אומרת, כי זה יכול להוביל לדברים לא נכונים. טענה שנייה זה שלך תמדוד מי חכם ומי לא חכם. באיזה הקשר, חכם ב, לא יודע, במדעים או בגמרא, או לא משנה, בכל דבר שלא יהיה, מי אמר שהוא חכם בתחום הפוליטי? מי אמר שיש בכלל דבר כזה, חכם בתחום הפוליטי? אז לכן קשה להחליט מי חכם ומי טיפש. איך אתה מדרג, אתה משקל את הדעות השונות? כל מיני הסברים מן הסוג הזה. לא צריך את כל הסברים האלה, יש פה אי הבנה בסיסית. העניין של שלטון הפילוסופי מבוסס על אי הבנה, הקושייה הזאת של שלטון הפילוסופי. הרוב בדמוקרטיה הוא לא בשביל השלום ולא בשביל האמת. זה רוב מסוג שלישי. והרוב הזה הוא בעצם רוב של זכויות. לבן אדם יש זכות לקבל החלטה על גורלו ועל גורל החברה שהוא שותף בה. בלי שום קשר לאינטליגנציה שלו. ואם הוא רוצה שהחברה תטעה, זאת זכותו. ומי שלא רוצה להיות איתו בחברה, נקיי הדעת בירושלים, היו בודקים בי יושב איתם לסעודה. אם אתה שותף בחברה עם אנשים כאלה, קח בחשבון שיש להם זכות בדיוק כמוך לקבוע מה החברה תעשה. זה בכלל לא משנה אם הם חכמים או לא חכמים, וזה לא משנה אם ההחלטה שלהם היא נכונה או לא נכונה. זכותם לטעות. הם רוצים שהחברה תתנהל כך. יש להם אצבע כמו לכל אחד אחר. מה? זה לא שלום, זה זכות. זה לא בשביל שלא יהיה מרמור. יש פה זכות אמיתית לכתחילה. גם אם הם היו מוותרים, אני לא הייתי נותן להם לוותר. לא בגלל המרמור, לא כי אני מפחד מהמרמור, אלא כי יש להם זכות לקבוע. לבן אדם יש זכות להיות טיפש. הוא טיפש, אבל הוא רוצה לנהל את חייו. התפיסה הליברלית בעצם אומרת שלבן אדם יש זכות לנהל את חייו. ברגע שיש לך זכות לנהל את חייך, אז יש לך זכות שווה לכל אחד אחר.
אבל מצד שני, החברה האחראית, כן, אני לא יודע אם הפורום נדבר על זה, יש גם זכות לאחראים לשלוב את הזכות של התואבים שמזיק.
האחראים, אחרי שהם נבחרו על ידי הרוב. ברור, אחרי שהם נבחרו על ידי הרוב, אז מי שנבחר יכול לחוקק חוק, בסדר גמור, אבל הוא צריך להיבחר על ידי הרוב.
אבל, לא, אפשר לדבר
בכל מיני פרטים,
אחר כך, אבל הרוב גם כן לפעמים נותן למקצוען שהוא...
בסדר, כי זה עוד... אבל זה עוד פעם החלטה של הרוב, זה לא משנה, זה עוד פעם החלטה של הרוב. אז הרוב שנבחר ברוב קולות של כולם, טיפשים וחכמים, הוא קובע שהחלטה מסוימת תתקבל על ידי איש מקצוע. אגב, בדרך כלל זאת טעות, אבל לא משנה, ככה עושים. אז נותנים החלטות שהתקבלו על ידי אנשי מקצוע. בסדר זה? אבל זה אחרי שיש מוסד שקיבל את סמכותו ברוב שיש לכל אחד אצבע שווה. אחרי זה המוסד שנבחר, או האצבעות עצמן, בדמוס האתונאי, אז שם זה היה אנשים עצמם, לא מוסד. אז הם יכלו להצביע על זה שאיזשהו גנרל יקבל החלטות במלחמה, בסדר גמור. כל עוד הוא קיבל את הכוח מהציבור באופן שווה. שכל אחד מהציבור שם זה לא היה שווה, אתם יודעים הרי. היו שם איזה 10% בעלי זכות הצבעה באמת.
גם בוונציה זה רק מיוחסים.
ברור, אבל אני רק אומר, הרעיון, זה תהליך הרי.
הרעיון ניתן שיש לכל אחד זכות לקרות.
לא, לא, זאת לא טענה.
זה לא תשובה.
זאת לא טענה היסטורית, מה שאני אמרתי.
לא, אני מבין, אבל זה לא תשובה של שלטון הפילוסופי.
זה אין תשובה, זה תשובה
לשם. אחת היסוד של הדמוקרטיה.
ברור.
אז אתה אומר, זה...
לא, אני אומר, היום, כשעולות שאלות של שלטון הפילוסופים היום, אני לא מדבר על אפלטון, אפלטון לא היה היום. אני אומר, אבל כשעולות שאלות של שלטון הפילוסופים היום, נדמה לי שזה אי הבנה. זה אי הבנה של התשתית הדמוקרטית, של החשיבה הדמוקרטית. אנחנו לא עושים הצבעה כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר. זו טעות לתפוס את ההצבעות בדמוקרטיה ככה. אנחנו עושים הצבעה כדי לבטא מה הציבור רוצה. זה הכל. ואם הציבור רוצה דרך שהיא לא טובה, אז זה מה שהוא רוצה. וזה מה שיהיה. לכן המטרה של ההצבעה היא לא אמת ולא שלו, היא מטרה שלישית. דרך אגב, אם תסתכלו בספרות השו"ת, זה אני רק אסגור את הסוגריים, הרבה פעמים אומרים, אחרי רבים לעטות, והדמוקרטיה זה הכל בא מאיתנו. זה שטויות. מבחינת התורה אין שום דמוקרטיה, ולא מופיע בתורה שום דבר דמוקרטי. מה שמופיע בתורה זה רוב בבית דין. זה הכל. בבית דין צריך לקבל החלטות, זה הולכים אחרי הרוב. אין בתורה דמוקרטיה. בית דין זה סמוכים, סמוכים עם מוישה רבינו. לא הציבור ממנה אותם, וגם לא את המלך הציבור ממנה, למרות כל מיני וורטים מאוחרים יותר. אז מה, 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 מאיפה זה יצא באמת, העניין הזה של, העניין של רוב דמה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והנביא, שליחו. בסדר, זה הכל אמירות של חז"ל שהן מדברות כבר, מתחילות לכופף את העניין, אבל התפיסה הבסיסית היא לא כזאת. לאט לאט, לאורך ההיסטוריה, מתחילה לבצבץ תופעה חדשה, וזה רוב דמוקרטי. אין לה שורש וענף בהלכה. במאה ה-11 זה מתחיל לעלות על פני השטח, ולמה? כי הציבור מתחיל להתפזר. עד אז היו בבבל בצורה מאורגנת, עם אוטונומיה שיפוטית, אז פחות או יותר היה ממש מבנה ממלכתי שלם בבבל, לא בארץ ישראל. ובמאה ה-11 מתחילים להתפזר, ונוצרות קהילות ברחבי העולם, בכל מיני מקומות, והקהילות האלה צריכות לקבל החלטות, ועכשיו כבר אין היררכיה מדינתית, שיש איזה ראש הגולה, והרב נחמן שיושב אצלו גדול הדור, והוא ממנה בתי דין מקומיים, ובתי הדין המקומיים ממנים בתי דין של שלושה, וכן הלאה, לא, זה נגמר. ברגע שזה נגמר, יש קהילות אוטונומיות שכל אחד צריכה להתנהל באופן אחר. וגם את החיים החילוניים שלהם, היומיומיים שלהם הם צריכים לנהל. ואז מתחילות להתעורר שאלות מה עושים. עכשיו תראו, בניגוד לכל הצהלות והשמחות שמוצאים את כל יסודות הדמוקרטיה בתורה, תסתכלו בספרות התשובות שמתחילה במאה ה-11, והפולמוס הזה נגמר פחות או יותר במאה ה-15, שמתלבטים מאוד בשאלה איך לקבל החלטות בקהילה. וזה ממש לא ברור שהולכים אחרי הרוב. ממש לא ברור. יש איזה תשובות של רבינו תם ושל כל גדולי הראשונים, רבינו תם בכלל אמר צריך פה אחד. הרוב לא קובע בקהילה. הראשונים, יש תשובת הראש, תשובת הרשב"א, שאומרים שהולכים אחרי הרוב, אבל הם מסבירים, זה אחרי רבים להטות, הם אומרים, וחוץ מזה, הרי אתם מבינים שאי אפשר לנהל את החיים אחרת. עכשיו, אם זה אחרי רבים להטות, אז מה חוץ מזה? מישהו יגיד, אני שואל שאלה בבית דין, יש שניים נגד אחד, איך לפסוק? אז יגידו לי, אחרי רבים להטות, אבל חוץ מזה תשמע, לא תסתדרו אחרת. או האם מותר לאכול חזיר? כתוב בתורה שאסור, וחוץ מזה לא כדאי גם. אין חוץ מזה, נכון? אם יש הלכה, אז אין חוץ מזה. עכשיו, תראו, בכל תשובה ותשובה שעוסקת בזה, גם תשובות שמביאות את אחרי רבים להטות, תמיד, זה נורא מעניין, תמיד מוסיפות את החוץ מזה הזה. זאת אומרת, איזושהי סברה שתשמע, אי אפשר בלי זה, זה לא ייתכן אחרת. במאה ה-15 מגיעים בסוף למסקנה שהרוב קובע. במאה ה-15, זה כבר היה אצל הגויים קודם. חלק מהגויים.
לא הרבה,
זהו. כן, לא הרבה. חלק מהגויים, אבל לא אנחנו הרלוונטים
של
העניין.
מה? לא משהו של ההלכתיים.
זה, אני חושב שכבר הזכרתי את זה מתישהו בעבר, כבר בתקופת בית שני, ברגע שהפסיק מהמלוכה, אז ראשי הסנהדרין הם אלה שתפסו את מקום המלך. רבי וכל השושלת, רבן גמליאל, היו מצאצאי הלל הזקן, שהיו מבית דוד בעצם. למה? בגלל שבאותה תקופה כשלא היה מלך, כן, בימים ההם אין מלך בישראל, אז נשיא הסנהדרין בעצם גם תפקד כשליט חילוני כמלך. ומה שקורה זה תופעה הלכתית מרתקת. זאת אומרת, אם במקור, כמו שדרשות הר"ן מסביר, היו שתי מערכות שלטון, היה שלטון המלך שהיה אחראי על ניהול החיים החילוניים, והשלטון ההלכתי, הסנהדרין, בסדר? היום למשל, כשקוראים את הר"ן, זה נשמע כמו איזשהו חידוש נוראי. זאת אומרת, אף אחד מהראשונים לא מעלה בדעתו בכלל להגיד דבר כזה. בחז"ל אין לזה כמעט רמז, לטענה הר"ן בפירוש ה-11 בדרשות הר"ן, כי לכולם ברור שזה תפקיד של בית דין. יש סעיף בשולחן ערוך, סימן י"ג בחושן משפט, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. בית דין לא צריכים להכות ולענוש שלא מן הדין, זה תפקידו של המלך. הבית דין אחראי על הדין. אלא מה? זה המלך. זה המלך. בדיוק. אלא מה? מה קרה? בשלב כלשהו המלוכה בטלה, אין יותר מלך. עכשיו, כשאין מלך, הרשות השלטונית שנשארת, לוקחת לעצמה את הסמכויות, כי מישהו צריך לנהל את זה. וכך נולדת המשנה במועד קטן, שבית דין מתקנים את הדרכים במועד. דיברת על תיקון הדרכים. כן, בית דין זה משרד התחבורה. למה? כי כשאין מלך, תחשבו היום, נגיד שטיפול פצצה בעזרת השם על הכנסת וכולם יחוסלו, כולל הממשלה. מה יישאר? יישאר בית המשפט, אני צוחק חצי. בבית המשפט... בבית ה... רושם לפני שהם באים.
לא כולם.
כן. כמעט. בכל אופן, יישאר רק בית המשפט. אתם מבינים שכולנו נסכים, וזה יהיה רק הגיוני, שבית המשפט ינהל את כל האספקטים של החיים. וזה כך צריך להיות, חייב להיות, אחרת יהיה פה ברדק. יכול להיות מה שקורה היום. הם כבר מתים, הם מתים מהלכים. כן, הם מתים מהלכים, בית המשפט לא עושה את זה היום. אבל הטענה, ברגע שחסרה רשות שלטונית, ברור שרשות שלטונית אחרת צריכה למלא את מקומה.
אבל אנחנו חושבים שאפשר לעשות מדינת הלכה ברבנים שליטו ונקלו מי המשטרה. זה הרי תירוף,
כן?
אבל מי שחושב שיהיה פה מדינת הלכה, נניח שתהיה מדינת הלכה, אז מה הרבנים יקלו?
לא, הם ביקבו את מה שהכנסת, אתה פשוט נכתבו למטה בתחתית ספר החוקים של הכנסת של היום. זה הכל, לא יהיה שום שינוי אחר. ספר חוקים היא אותו ספר כמו היום, לא יהיה שום הבדל.
השוטים שדנים את ניהול קהילה,
נכון.
השוטים שדנים את ניהול קהילה והדרישות החילוני שלה, ברור שאחרי רבים לעשות תורה למעביר שם, ולכן הם
מסתכלים. לא, אחרי רבים לעשות במוסדות המנהלים, בשבעת טובי העיר. כיוון שנבחרו כבר שבעה טובי העיר, עוד פעם, זה לא נכון, זה כן אחרי רבים להטות. אז בתוך המוסד שכבר מנה, יש ממשלה, שבעה טובי העיר.
אבל
כשהשוט אומר, נשאל את כל אלה ששילמו את מהמנוי והבית פרס. אבל ברמה העקרונית זה דומה, אבל זה מתחיל להיות דומה במאה ה-15, 14. לכן, שאלת קודם, איך, אז מה, מה, למה הולכים לבייטין בכלל בשאלות כאלה? זו שאלה מרתקת. למה בכלל יש שוטים על השאלה איך מנהלים קהילות? האם הולכים אחרי הרוב או לא? רבנו תם אומר של כולם. מי רבנו תם לקבוע איך אנחנו נסלול את הכבישים אצלנו בכפר? למה זאת שאלה הלכתית? למה זה מעניין? עוד פעם, זה ארטיפקט של אותה תופעה שהבייטין החליף את המלך, ואז במסורת של החשיבה ההלכתית שלנו, ברור שכל השאלות הן שאלות הלכתיות, זאת אומרת, לא באמת נכון. חלק גדול מהשולחן ערוך לא עוסק בכלל בשאלות הלכתיות. זה קצת קשור למה שדיברנו אחרי התפילה. האם הדברים האלה זה לימוד תורה? אבל איכשהו ההיסטוריה של ההלכה לוקחת אותנו למקום שבו כל השאלות הופכות להיות שאלות הלכתיות, כי הגורם היחידי שהוא עדיין גורם שלטוני בתקופת הגלות, זה הרב. זאת אומרת, הוא, לא יודע, אם יש איזה בית דין מחוזי, לפעמים היה תלוי בכל מיני מקומות, היה אוטונומיה שיפוטית ליהודים וכולי, אז איכשהו פתאום משהו השתנה. ולכן כשקוראים את הדרוש של דרשות הרב, זה תשובה לשאלה שלך ששאלת קודם, כשקוראים את הדרשות הרב זה מרתק, כי זה נראה לאנשים איזה חידוש, לא יודעים איפה הוא הוציא את זה, שדי ברור שזה מה שהיה. אלא מה, ההלכה עברה איזשהו שינוי כיוון, ואנחנו היום חיים בתוך זה, אז לכולם ברור שאם יש נגיד ריבוי רוצחים, אז בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. אז הם יטפלו בתופעה הזאת, הכניסו לכיפה, יטפלו בתופעה הזאת כדי לפתור אותה, כי ההלכה לא יכולה לפתור בעיות כאלה, ההלכה הטהורה, כי הם בלי התוספות, לא יכולה לפתור את הבעיות האלה. זה לא תפקידם של בית דין במקור. המלך צריך לעשות את זה. יותר מזה, אפילו בשביל הרמב"ם מביא שתפקידו של המלך זה לאכוף את העם ללכת בדרכי התורה. זאת אפילו לוודא את קיום המצוות זה תפקידו של המלך ולא של בית דין. שלא לדבר על סלילת כבישים או הסכמים מדיניים או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה.
אני מבין.
זה הכל אנכרוניזמים חזליים. זאת אומרת, חזל קוראים את המקרא במשקפיים שלהם. הרבה פעמים עושים את זה. אוקיי. אז אם לא שמעת, זה בסדר. אז כיוון שכך ברור, כן, דוד המלך התווכח עם ושתי במחלוקת רבי עקיבא עגל מה נודע ביהודה. זה להביא את האנכרוניזם הזה לפסבולית מצחיקה. אבל יש משהו בזה בהרבה מדרשי חזל. שקוראים את המקרא, ואין בזה שום דבר פסול אגב, זה אמצעי ספרותי כדי להסביר רעיונות, כדי להעביר מסרים לציבור, אז אנחנו עושים את זה דרך המקרא. אבל לא חושב שמישהו באמת חשב שדוד המלך עסק ברבי עקיבא עגל.
דוד המלך היה מונה עם פי עיניים, זה היה מילה בסוף.
שהלך להביא מים מבאר בית לחם, אז הוא שאל שאלה הלכתית עם השעורים של הגויים, האם אפשר לשרוף אותם וכולי, אבא וכמה שם. טוב, אז עד כאן הערה השנייה, שבעצם הרוב הדמוקרטי הוא לא רוב שמטרתו האמת ולא רוב שמטרתו השלום. זה רוב מסוג שלישי, והוא התחדש מאוד מאוחר יחסית בהלכה, אבל נכון, הוא נכנס בסוף. וגם הרוב הזה הוא רוב שהוא חלק מן ההלכה. אני עושה את זה כהשלמה למה שראינו אצל בית שמאי ובית הלל, ששם לכאורה הוויכוח היה האם מטרת הרוב היא להגיע לאמת, ואז בית שמאי אומרים, אז צריך לספור ראשים, זאת אומרת, אז מי שיותר חכם בעצם יש לו יתרון, או שמטרת הרוב היא להגיע לשלום, ואז בית הלל אומרים שהמטרה שלהם, שהרוב שלהם הוא הרוב הרלוונטי, ואני אומר שברוב דמוקרטי לא זה ולא זה נכון, זאת אומרת, זה הולכים אחרי רוב הרגליים בגלל שזה מדובר על זכויות, ולא על ניסיון להגיע לאמת או לשלום. איפה אתה עושה כשיהיה תיקו בין הלא חכמים? אם סופרים רגליים, מה אתה עושה כשיש חצי חצי ברגליים? אותו דבר, תמיד יש בעיה כזאת, מה לעשות? אז בבית דין אנחנו אגב דואגים לזה שיהיה בית דין נוטה. ובית דין נוטה זה אומר שלא יכול להיות תיקו. אז אתה אומר שגם בבית דין נוטה זה דואג לזה שלא יהיה תיקו מספרי. אבל תיקו בחוכמה יכול עדיין להישאר. פה אני לא יודע איך עושים בית דין נוטה, בתיקו של החוכמה. אז מה עשו? אז מוסיפים דיינים. זה כמו דיין שאומר איני יודע. אז מוסיפים דיינים, כי זה תיקו. טוב, אז זה סוף הסוגריים. עכשיו אני חוזר.
אלו ואלו.
שמיים זה? כן. עכשיו אני חוזר לנקודה הזאת שבקריאה המוניסטית, שאתם יכולים כבר להבין שאני נוטה אליה, איך קוראים את אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זאת אומרת, יש אמת הלכתית אחת. אז הלכת כבית הלל פירושו שזאת האמת. זאת אומרת, יוסף קארו מסביר שלא סופרים רגליים, לא שפוסקים הלכת כבית הלל כסופרים רגליים, אלא בגלל שהמתודה שלהם היא מתודה יותר טובה להגיע לאמת. זאת אומרת, הוא מניח שיש אמת הלכתית ומטרת הפסיקה היא להגיע קרוב ככל האפשר לאמת. עוד פעם, זה לא אומר שאנחנו תמיד באמת. רק אומר, זה האינטרס שהוא כלל, גורף, זה הכלל הכי טוב שיש, עם הכי פחות פספוסים. כן, שזה הכוונה שלו עכשיו. אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם זה הכוונה שלו עכשיו.
מה עכשיו, כבר אתה מתחיל להגיע שזה
בדעת של... לא, כוונת הקדוש ברוך הוא עכשיו, לא במתן תורה. אני לא יודע אם הוא חשב על זה כבר מראש במתן תורה, כי זו שאלה, האם כל ההתפתחות ההלכתית היא הוצאה מן הכוח אל הפועל של דברים שכבר היו בהר סיני? אני לא נוטה לחשוב כך. אז כיוון שכך, אז אני אומר, אני לא חוזר להר סיני. אני שואל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עכשיו? זאת האמת.
יסודות שנתנו לנו איך לדרוש התורה?
כן. אבל המטרה שלנו זה באמת לנסות ולהתקרב לאמת. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אחרת זה תבינו, אחרת זה איזשהו משחק ריק מתוכן. אנחנו מתווכחים, כל אחד אומר מה שהוא רוצה, בסוף הרי במקום אנחנו מה שנחליט יהיה בסדר. אז למה לא נעשה הגרלה? אם אין אמת ואין שקר, אם בסוף הדבר, מה שאנחנו מחליטים זה מגדיר את האמת ההלכתית, לא שזה מתקרב ככל האפשר לאמת ההלכתית, אז אין לזה שום, אז מה זה טעות בהלכה? מה המשמעות? מה זה יראי הוראה? יראי הוראה זה אלה שמפחדים להורות הוראה כי אולי הם טועים. הם בהגדרה לא טועים, כי ברגע שזאת ההוראה שלהם, זה מוגדר להיות האמת ההלכתית. כל הדברים האלה מראים, ואני עוד אחזור לזה, כמשיחים לפי תומם, אין ספק לכל חכמי ההלכה שיש אמת הלכתית. אתם יכולים לראות בספרות פובליציסטית כזאת או אחרת, כל מיני דעות מעניינות. בסופו של דבר, נדמה לי שבאופן מאוד ברור, כשקוראים את כל השיח ההלכתי, יש אמת הלכתית. אבל עדיין, שנייה אחת, עדיין יש התייחסות, נקרא לה מכילה, באיזושהי צורה, של דעות אחרות, יחד עם זה. וזה ביטוי של אותה שאלה שהבאה אני רוצה לטפל כרגע. איך הקורא המוניסטי, שאומר שיש אמת הלכתית, שאנחנו פוסקים הלכה כבית הלל כי הם צודקים, איך הוא קורא את הרישה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זה בעצם אותה שאלה. אז לכן כשאני מסביר את הגמרא שם, אני לא מסביר את הגמרא שם, אני מנסה להסביר מה אומרת לנו ההלכה היום. שההלכה היום, בניגוד לתפיסות שאומרות שכיוון שיש לגיטימציה לריבוי דעות, כנראה שהיא פלורליסטית. אני חולק על זה. הם יגידו לי בסדר, גם אתה צודק, כי אנחנו פלורליסטים, אבל אני חולק על זה, אני חושב שההלכה היא מוניסטית, יש אמת הלכתית. ובכל זאת זה לא סותר את העובדה שאנחנו נותנים לגיטימציה לדעות שונות. וכאן אני רוצה להסביר את ההבחנה הזאת, כי היא מאוד חשובה בהרבה הקשרים.
אתה רוצה את זה של מה זה אמת? בוא נעשה את החלוקה של סוגים של הלכה, יש קבלה, מה שאנחנו קיבלנו במסורה, יש מה שאנחנו דורשים, יש
את הגזלות, יש גם פרשנויות, יש גם...
בקבלה אפשר להגיד
מה זה האובייקט האובייקטיבי,
אבל בדרשה, בדרשה, זה עניין של סברה
לפעמים. נכון, מדבר על סברה.
האם באמת גם
בסברה
יש אמת...
בוודאי, בוודאי. מה זה סברה? מה זה סברה? אתה יכול להגיד שסברה זה מה שאיך שנולדתי, זה סברה. אז זה שרירותי, זאת אומרת, אני במקרה נולדתי ככה, זה מה שאני חושב, אתה במקרה נולדת אחרת, אז ככה אתה חושב. ואם זה לא איך שנולדתי, אז לא משנה, הסביבה שלי עיצבה אותי. זה לא חשוב, זה הכל תהליכים שרירותיים. אני אומר שלא, סברה זה מה אני חושב שנכון, זה נקרא סברה. אז זה אומר שסברה זה ניסיון לקלוע לאיזושהי אמת. זה לא אומר שיש לי איזושהי אפשרות לקבל פידבק, האם אני צודק או לא. אין, לא בשמיים, היא גם אפילו אם יצא פידבק.
מערכת
הזכת לוגית?
כן. שהיא חד משמעית?
לא, לא אמרתי חד משמעית. אמרתי שזה מה שאני חושב שהוא האמת. אני לא אמרתי שאני חושב, אני בטוח שזאת האמת. זה, לנקודה הזאת אני עוד אגיע. זאת אומרת, יש הבדל בין לטעון שאני סובר שזאת האמת, לבין להגיד לא יכול להיות שאני טועה. זה שני דברים לגמרי שונים, זאת אומרת, טוב.
אבל אתה רואה את האמת, כי יש אמת בקבוצה, ויש אמת מולך, ויש אמת של, כן, באמת בעולם מושלם ככה, אבל בסיבות של, כלומר, השלכות קיצוניות, כן?
אני אחסוך את כל הדיון. האמת פירושו מה לעשות עכשיו בנסיבות האלה. בסדר? זה האמת. לא מדבר על עקרונות מופשטים שמתיישמים אחרת בכל סיטואציה. עם כל ההשלכות. וכשיש ויכוח בין שני חכמים, אני טוען אחד צודק ואחד טועה. בסיטואציה המסוימת הזאת. לא על עקרון כללי, האם מיגו להוציא אמרינן או לא אמרינן.
אלא...
אלה
שומעים...
לא
חושב שניהם
צודקים, זה לא יכול.
אבל הרבה פעמים, והאינטריון, אני חושבתי, לא צריכים לקחת את חשבון את האמת הכללית, רק את ההלכה...
אז אמרתי לכן, בשביל לנטרל את השאלות האלה, בואו נדבר על מקרה ספציפי שבא לפנינו, בנסיבות האלה. חכם אחד אומר, ראובן חייב, החכם השני אומר, ראובן פטור. האם אני טוען ששניהם צודקים? האם אחד מהם צודק והשני טועה? מה אני אומר על זה? בעקרונות, ברמה של העקרונות אנחנו יכולים להסכים וליישם את זה בצורה מאוד שונה, בגלל שהסיטואציות הן שונות, ושאנחנו חיים בחברות שונות, לכן זה לא חוכמה. אני רוצה לחדד את זה עד כמה שאני יכול.
שאלות הן לא כל כך פשיטות, מה אני חייב לפתור, יכול להיות בדיעה, אם אני אגיד ככה, זה יגרום בתיק משהו...
בסדר, גם זה השיקול. גם השיקול הזה אני מכניס אותו.
שני אנשים חושבים שמשהו אחר יקרה בעתיד.
אוקיי, אז אחד צודק, לא? מה יקרה בעתיד?
לא, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
לא, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, זה לא אומר שאף אחד לא צודק.
יכול להיות,
תעשה את זה, אני שואל לך, מה יקרה? זה שאי אפשר לדעת אני מסכים, אבל זה שאי אפשר לדעת לא אומר שאין אמת. זה אומר שאין לנו דרך בלתי אמצעית לדעת מה יהיה האמת. האמת פירושו, יישום העקרונות המופשטים לסיטואציה הזאת, כשאני לוקח בחשבון גם את ההשלכות העתידיות, כל המכלול הזה ביחד, תערבב אותו היטב, מה צריך לעשות?
כל מה שזה אומר שזאת הדרך הנכונה להחליט מה לעשות. זה לא אומר שזה בכלל
באמת. אני לא יודע מה זה אומר. זה מה שאני מגדיר.
אולי סטטיסטית אני אגיע לאמת יותר קרוב. אני לא אומר שרק סטטיסטית אני אגיע.
לא, סטטיסטית.
אז אני יכול להבין את זה.
אז אני חוזר עוד פעם. כשאני אומר שמה... לא, לא, אני אומר, הנקודה היא כזאת, אני לא טוען שהמתודה של ההלכה מביאה אותנו לאמת, בוודאות. מה שאני אומר שהמטרה שלה זה לחתור לאמת. יכול להיות שהיא טועה. אין לנו ערובה אף פעם מעניין. אבל המטרה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להגיע לאמת. אז שאנחנו מחליטים שההלכה כבית הלל, ההחלטה הזאת מתקבלת בגלל שלהערכתנו, בית הלל מתקרבים יותר לאמת מאשר בית שער.
אבל זה באמת לא קשה.
בטח שקשה. כשאלה מה באמת, אם האמת היא עם בית הלל, ושם היא טועים.
אבל זה לא בהכרח האמת.
לא, לא אמרתי בהכרח. בהכרח כבר נכנסת לי, אני לא אמרתי בהכרח.
זה המתודה יותר
לא. לא, עוד פעם. לא, 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 זו נקודה חשובה, לכן אני מתעקש לברר אותה. זו נקודה חשובה. כשאני שואל את השאלה אם יש אמת או אין אמת, לא התכוונתי לומר שיש לי דרך לדעת אותה, ובוודאי לא שיש לי דרך לדעת אותה בוודאות. השאלה, מה המטרה שאני רואה מול העיניים? האם המטרה של הדיון היא להתקרב ככל האפשר לאמת? הוא המטרה של הדיון היא להתקרב ככל האפשר למצב מוסכם, לשלום. זה הנקודה. עכשיו, כשבית הלל אומרים, צרת הבת מותרת. בסדר? אז אם אני פוסק הלכה כמותם, אני מניח שכנראה, או סיכוי סביר שזה יותר קרוב לאמת, מאשר הטענה שצרת הבת אסורה. אתה שואל אותי, בסדר, אז זה, אבל זה לא בטוח. נכון, זה לא בטוח, אבל זה מה שאני חושב. זאת אומרת, אם אני צודק, אז בשמיים כתוב צרת הבת מותרת. ואם זה נכון, אז מה שבית שמאי אומרים הוא טעות. עכשיו, נכון שאני לא יודע את זה בוודאות. אבל כן אני חושב שזאת הדרך להתקרב הכי קרוב למה שכתוב למעלה שם בשמיים. אז צריך להבחין פה בין כשאני אומר שמשהו אמיתי לבין כשאני אומר שמשהו ודאי. להגיד שמשהו אמיתי פירושו להגיד שזה מה שכתוב בשמיים. להגיד שמשהו ודאי פירושו להגיד שאני בוודאות יודע שזה מה שכתוב בשמיים. זה שני דברים שונים. בסדר? אז אוקיי, אני כבר ממש לא מספיק, אז תראו, אני אתחיל רק, אני לא אוכל כבר להשלים את הקטע הזה. תראו, זה בעצם, אני כבר, אני אגיד לכם את הסוף. ואז אני אמלא את הפער הזה בפעם הבאה. תראו, אני חושב שהאנשים מערבבים בין שני מושגים שעל פניהם נראים דומים, אבל כשמנתחים אותם הם בעצם הפוכים. הפוכים לגמרי, לא רק שהם לא דומים. זה סובלנות ופלורליזם. זאת אומרת, והטענה שלי שהאמירה אלו ואלו דברי אלוקים חיים בקריאה המוניסטית, היא לא מתפרשת באופן פלורליסטי, כי מוניסט כמובן לא יכול להיות פלורליסט, אם יש אמת אחת, אין ריבוי אמיתות, זאת אומרת שיש אמת אחת, זה מתפרש באופן סובלני. וסובלנות ופלורליזם זה לא אותו דבר. סובלנות פירושו שיש, נקרא בשפה כללית יותר, אני אגדיר את זה יותר, שיש שתי דעות לגיטימיות, אבל רק אחת צודקת. זה אומר בעצם שאנחנו מחלקים את העולם של האמת לשלוש קטגוריות ולא לשתיים. יש אמת אמיתי, יש טעות אבל לגיטימי, ויש טעות ולא לגיטימי. וכשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, פירושו שהצד השני שלי שהוא שוגה, השגיאה שלו היא בתחום הלגיטימי. כי הרבה פעמים שואלים איך זה יכול להיות מצד אחד המסורת שלנו אומרת לנו אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, מצד שני ככה איכשהו ההלכה, כל אחד והגבולות שלו, אבל ההלכה נוהגת לפסול כל מיני דעות מבחוץ. נדבר על נוצרים, בסדר, לא ניכנס עכשיו למחלוקות בתוך העולם ההלכתי. למה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם? לא. ברור שיש איזשהו תחום שמעבר לו, לא רק שאתה טועה, אלא אתה נתפס גם כלא לגיטימי. אז יש שני סוגי טעויות. וכשאנחנו קוראים את אלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, לא בהכרח צריך לקרוא את זה בקריאה פלורליסטית, ששני הצדדים צודקים. אפשר גם להגיד ששני הצדדים לא טועים, או לא טועים בטעות לא לגיטימית. זאת אומרת, אני רוצה לומר שבית הלל כנראה, לא בוודאות, אבל כנראה, צודקים, ובית שמאי טועים בתחום הלגיטימי. הם טועים בתחום הלגיטימי. וזה נקרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, והחידוש הנוסף פה זה שטעות לגיטימית נחשבת כדברי אלוקים חיים. למרות זאת טעות, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. אבל זה נחשב כדברי אלוקים חיים. עכשיו אני אנסה להגדיר את זה בצורה יותר חדה, אני אכנס למושגים עכשיו, סובלנות ופלורליזם, לא עכשיו, פעם הבאה, למושגים סובלנות ופלורליזם, אנסה להגדיר אותם טוב במישור המושגי, להבחין טוב ביניהם, ואז אני אחזור חזרה ואני אגיד עוד פעם את מה שאמרתי עכשיו. זהו.